אמרתי קצת הלכות שבת, יש מושג בהלכות שבת לגבי בישול, שדבר שהתבשל כל צורכו ואחרי זה מצטמק ורב. בדיוק עכשיו אמרתם, אז יש אולי אפשר קבוצה גם כן קצת מצטמקת ומקבשת טוב לה.
יש
לי
חומר,
יש מה? כן, טוב, בסדר. אני, תודה רבה. יש קצת התנצלות לפני שנתחיל, אני עברתי איזה טיפול היום רפואי, אז אני קצת חלש. אני מקווה שאני אחזיק מעמד. ואם יהיה לי קצת קשה להסביר, תמיד קשה להסביר, אבל יהיה לי יותר קשה מרגיל, ואם יש, אם אני אומר משהו שאתן לא מבינות, אז תעזרו לי ותשאלו, בסדר? טוב, התחלנו את הקדמת המחבר, אני אחזור על היסודות. בהקדמת המחבר יש ארבעה נושאים. הנושא הראשון, הוראות השימוש בספר, איך להשתמש בספר, זה כבר ראינו. והרמח"ל אומר איך משתמשים בספר, צריכים לחזור על הספר בצורה מתמדת, לחזור תמיד על הספר. למה? עוד פעם אני לא אכנס, זה כבר ראינו את ההסבר של הרמח"ל. הנושא השני, קריאה נרגשת ללימוד מוסר ואמונה. הרמח"ל זועק, זעקה מרה, לזרז אותנו להשקיע זמן ומרץ בלימוד מוסר ואמונה. והוא נותן, בתוך כדי הקריאה הזאת, הוא נותן סיבות, למה זה חשוב, אפילו הכרחי, אפילו מרכזי, ללמוד מוסר ואמונה. הנושא השלישי של ההקדמה הוא חמישה חלקי העבודה התמימה. על פי פסוקים בפרשת עקב, הרמח"ל אומר שעבודת השם התמימה, האידיאלית, היא מתחלקת לחמישה חלקים. יראת השם, ההליכה בדרכיו, אהבת השם, שלמות הלב וקיום המצוות. אנחנו נפרט כשנגיע לשם. והחלק הרביעי והאחרון של הקדמה, מבנה הספר, על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. אני אחזור על זה כמה פעמים, זאת אומרת, בערך התחלת כל שיעור עד שנגמור את ההקדמה, אני אחזור על החלקים. ככה שיהיה מצב כזה שאם החברה שלך מעירה אותך בשלוש בבוקר ושאול אותך כמה נושאים יש בהקדמת המחבר, את עונה תוך רשינה ארבע חלקים ואת מתחילה לפרט. בסדר? זה הכוח של החזרה. לפני שבוע התחלנו את החלק השני, הקריאה ללימוד מוסר ואמונה, וראינו את הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה, למה חשוב ללמוד מוסר, כי המושגים, בלי הלימוד של מוסר ואמונה, המושגים מסתלפים, נתפסים בצורה מסולפת. האידיאל של קיום התורה נתפס, בלי הלימוד הזה, האידיאל של קיום התורה נתפס בצורה חיצונית. אם לא מבררים אהבת השם, אווירת השם, מה הן, אז לא מבינים שהלב הוא הליבה של עבודת השם. הלב הוא הליבה של קיום התורה, של הקשר והיחס לריבונו של עולם. ואני ניסיתי מאוד מאוד להדגיש שלפני שנוכל לפתח יחס כלפי המצוות, אנחנו צריכים לפתח יחס אל המצווה. זה הכרחי, הקדמה הכרחית. ולכן גם כפי שהסברתי לפני שבוע, בלי אמונה, המצוות ריקות מתוך. אנחנו נראה בהמשך, הרמח"ל אומר איזה ביטוי אפילו יותר חריף מזה. אבל המצוות, המעשים, המצוות, אמורות להיות ביטוי של האהבה, של האמונה בריבון, של אותו יחס ואותו קשר עם המצווה. ואז נועם שאלה, ומה אם האמירה מספר החינוך, שאחרי המעשים נמשכים לבבות, אבל אם אני אומר שההפך, המעשה צריך להימשך אחרי הלב ולא הלב אחרי המעשה, אז אני יכול לסותר את מה שכתוב בספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים לבבות. ולא גמרתי לענות לשאלה הזאת, רק ציינתי, רק ניסיתי להסב את תשומת לבכן לעובדה שוודאי בפשטות הדבר הזה לא עובד. כי אם אחרי המעשים היו נמשכים לבבות, ולא הייתה תופעה של דתל"שים. כי ברגע שהבחור הניח תפילין, ברגע שהבחורה בירכה ברכת המזון, זהו, תפסנו אותם. כי אחרי המעשים נמשכים לבבות, וזה לא ככה. תמיד כשאנחנו לומדים חז"ל, לומדים תורה, ואומרים לנו כללים, אנחנו צריכים לנסות לבחון את הכללים מול המציאות. לא חלילה שאנחנו נזרוק את הכללים, אבל אנחנו נראה הרבה פעמים שחסרים לנו תנאים בהבנת הכלל. אז אחרי המעשים נמשכים לבבות, זה מאמר בסגנון מוחלט, אבל זה מאמר מותנה, חסר תנאי. מה התנאי? באיזה תנאי אחרי המעשים נמשכים הלבבות? כאשר יש משהו כבר בלב. אם ובאותה מידה שיש כבר הכרת הבורא, יחס למצווה, ודאי אהבת המצווה, אז המעשים מעמיקים ומרחיבים ומעצימים את מה שיש בלב, ואז אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בסדר נו? טוב, אז אני רוצה לחזור לנקודה שראינו באמצע הסיבה הזאת. יש פה איזו נקודה ששייכת להבנת הנקרא. כן? אני רוצה לראות כמה אתן יודעות איך להבין מה שאתן קוראות. יש פה פסקה, לפעמים אצלנו, אפשר לפתוח את הספר הזה, יעזור. יש פה פסקה שהיא מתחילה עם המילים, ואולם תולדות המילה גזר רעות מאוד לחכמים ולא תחכמים. בסדר? כולם מצאו? יופי, מצוין. ואולם תולדות המילה גזר, מה פירוש המילה, מה זה מילה נרדפת לתולדות? בהקשר הזה, ואולם תולדות, מילה אחרת לתולדות. מה? תוצאות, יפה מאוד. איך קוראים לך? נועה. כן, אז נועה אומרת, אז בואו נקרא את זה, ואולם תוצאות המנהג הזה, איזה מנהג, על איזה מנהג, זה לא בדיוק מנהג, כשהרמח"ל פה, למה הרמח"ל קורא מנהג פה? מצב, נוהג, כן? על איזה מצב הוא מדבר שתוצאות המצב הזה רעות מאוד. שלא לומדים מוסר ואמונה. שאנשים, איזה אנשים לא לומדים? לא גדולים, הוא לא אומר גדולים. האנשים המוכשרים, האנשים מבעלי יכולת, החכמים, בעלי יכולת. הם לא לומדים מוסר ואמונה. ולמה הם לא לומדים? כי הם חושבים שמה? כן, זה ידוע, אין מה ללמוד. מה יש, ודאי, עבדת השם, זה פשוט. מה יש להעמיק פה? מה יש לעיין? תנו לי איזה סתירה יפה בין ברייתא לברייתא, בין סוגיות לסוגיות, תנו לי איזה מחלוקת תוספות רמב"ן, משהו עסיסי, זה נעיין. מה יש לעיין ביראת השם, באהבת השם? שזה כמובן לא נכון. ומכן פותח את הספרים וקורא בספרי מוסר ואמונה, מה? אנשים, איך הוא אומר בעדינות, הוא אומר אנשים שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. כן? לא, טוב, כן, אנשים... אנשים שאומרים לו, הוא בחור טוב, הוא אידיאליסט. הוא בחור טוב. אין שום גרע בבחור טוב. אבל הוא לא מוכשר. אם הוא היה בחור מוכשר, היו אומרים לו, הוא בחור מוכשר. אז אומר הרמח"ל, התוצאות של המצב הזה שהחכמים לא לומדים והבלתי חכמים לומדים, זה רע מאוד גם לחכמים וגם לבלתי חכמים. על המשפט הזה אני רוצה להסב את תשומת לבכם שיש פה קושי במשפט הזה, במשפט הזה ביחס להמשך דבר הרמח"ל. כי גורם מאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי, ויקר מאוד למצוא אותו בעולם. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו, ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. טוב, מה פה לא מסתדר? יש לך ספר? מה לא מסתדר פה? תקראו את זה עוד פעם, תראו. זה משהו פשוט בהבנת הנקרא. לא, 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 זה בסדר. זה דרך אגב, הרמח"ל, העברית שלו היא בנושא הזה של המגדר, של זכר ונקבה, באמת יש שימוש קצת שונה. הרבה דברים אצלו זה, דברים שאצלנו הם נקבה, אצלו הם זכר. אבל לא, לא זאת הנקודה. יש פה משהו בתוכן של המשפט שהוא סוג של סתירה
מנעובה.
אבל זה בדיוק הנקודה, הוא אומר שאנשים לא לומדים את זה. ובגלל שלא לומדים, זה באמת קשה למצוא. יפה, את מתקרבת, נכון, האנשים הפשוטים כן לומדים את זה, אבל מה הבעיה שלהם? הם לא מסוגלים להבין את זה. כן? בגלל חוסר יכולתם. כשהוא מדבר על אנשים חכמים ובלתי חכמים, הוא מתייחס ליכולות של הפשטה. ולא, יש שני סוגים של הפשטה. יש הפשטה חומרית כמו מתמטיקה, חשבון. נתחיל, הפשטה הכי פשוטה זה חשבון. יש משפט בחשבון שהוא משפט לא מובן בכלל, זאת אומרת, אתם תבינו את המשפט, אבל אני אסביר למה הוא לא מובן. הוא משפט שחסר משמעות. ומה המשפט? אחד ועוד אחד שווה שתיים. למה אני אומר שזה לא, אין לזה שום משמעות? מה?
זה ברור.
לא, לא בגלל שזה ברור, ההפך. אין לזה שום משמעות שבעולם. תלמיד, וואו. כמה שיתפו לכם את המוח, חביבי, משהו נורא. תחשבו רגע, אחד בוא אחד שווה שתיים.
כי עדיין נשאר אחד ואחד נפרדים.
מתקרבת, אבל בסדר. בעצם בעדינות, כן? אחד ועוד, אחד מה? אחד משהו ועוד, פלוס אחד משהו שווה שתיים משהו, כן? זה מלא משמעות, נכון? זה משפט מאוד מדויק. תפוז אחד ועוד תפוח אחד שווה שני תפוז מה? האחד במשפט, אחד ועוד אחד, הוא אחד מופשט. הוא לא כלום, הוא הפשטה חומרית. כדי שיהיה ניתן לעשות סדר בדברים, אבל אין לו, בוא נגיד שאימא שלי שלחה אותי למכולת לקנות פירות. לקנות ירקות, לא אימא, אשתי, שלחה אותי למכולת לקנות ירקות. והיא אמרה, תקנה שני עגבניות וארבע מלפפונים. אז כמה ירקות אני קונה? שש. אבל להגיד שתיים ועוד ארבע שווה שש, אין לזה משמעות. אני צריך לייחס את זה למשהו. זה הפשטה, הפשטה חומרית. וזה ממשיך, זה ההפשטות הכי פשוטות. אחרי זה יש מתמטיקה יותר גבוהה, ויש פיזיקה, וכל זה הפשטות חומריות. יש גם הפשטה רוחנית, שהיא עוד יותר קשה מהפשטות חומריות. למה אנשים, למה קשה לאנשים, למה במיוחד לילדים קשה עם מתמטיקה, עם חשבון? למה, טוב, בטח אתן אף אחד מכן לא היה לכם קשה בחשבון, נכון? ניתן כל מבריקות בחשבון. למה לילדים קטנים קשה בחשבון? כי הם, לא, כי הם מאוד אמיתיים, והם אומרים להם אחד ועוד אחד שווה שתיים, הם אומרים, מה? אחד מה? ועוד אחד מה? שווה שתיים מה? על מה אתם מדברים? ילדים קטנים יש להם קושי בהפשטה. הצד הקוגנטיבי של החשיבה שלהם עוד לא התפתחה, עוד לא התפתח לעניין של הפשטה. אני אומר, יש אחרי זה הפשטות רוחניות הרבה יותר קשות מהפשטות החומריות. אז האנשים המאוד הלא חכמים, האנשים הבלתי חכמים, נקרא להם ככה, כמו הרמח"ל משתמש בביטוי זה בהמשך, האנשים הבלתי חכמים אין להם יכולת הפשטה, אז הם לומדים ספרי אמונה. עכשיו, במה עוסק? מה הנושא של ספרי אמונה? ריבונו של עולם, האלוהות, שזה ההפשטה היותר גבוהה ויותר קשה. מה? כן, נו. לא, קודם כל בהפשטה חומרית יש משמעות בהקשרים מסוימים. כל הפשטה בהקשר שלה יש משמעות. כמו שאמרתי, אם אני צריך לקנות ירקות, אז יש להפשטה הזאת משמעות ביחס לירקות. אם אני צריך לעשות חשבון כמה... השבת הזאת היינו באקו, אני ואשתי. מה עשינו באקו? פעם אחרונה שהייתי באקו הייתי בן 20. היה מאוד מאוד יפה דרך אגב. מה עשיתי באקו? אז התחתנו מזכיר היום, הייתי מאוד מאוד פעיל בבני עקיבא. והשבט שלי, לא נעים להגיד, אני בן 65, אבל השבט שלי מאוד פעילים עדיין, אז בין כל חמש שנים הם עושים מפגש. וכמובן, הם לא מאפשרים לי לא להגיע למפגש. אם אני לא אבוא, אם ישלחו מונית לקחת אותי, ישלחו שומרים חמושים לקחת אותי. הם ביקשו לנו לתת שיעור. בסוף, זה מצחיק אותי, כי אנחנו בני 65. במוצאי שבת עשינו מפקד. שרנו? מה שרנו? התקווה, ולפני התקווה? יד אחים כמובן. טוב, לא חשוב. אבל רצינו לדעת כמה חבר'ה יש, מה זה מפקד? להתפקד, נכון? אני אפילו זוכר עכשיו אחרי ש... זה הפשטה חומרית, כמה חבר'ה יש במפקד? בסדר. אז משתמשים במספרים. הפשטה רוחנית היא נוגעת לשורשם של דברים, למישור המעבר למוחש, מה שנקרא בעברית צחה, המישור הטרנסנדנטלי. בסדר? משהו שמעבר למוחש. וזה הרבה יותר קשה לתפוס, זה הרבה יותר חשוב. זה השורש של הקיום. עכשיו, מה השורש של הכל? אם אפשר ככה לנסות לתאר שרשרת של סיבות ותוצאות עד שמגיעים לסיבה הראשונה, אז זה מה הסיבה הראשונה? ריבונו של עולם, האלוקות. זה ההפשטה הכי גדולה, הכי כוללת. טוב, לא חשוב, לא, כרגע, לא, לא, אולי אחר כך ננסה להסביר את זה יותר לעומק. בכל אופן, אותם אנשים הבלתי חכמים, הם לא מבינים את ההפשטות. עכשיו, מה אומר רמח"ל? מה גורם למצב הרע? גם לחכמים וגם לבלתי חכמים. התולדות, תוצאות המצב הזה, התוצאות הן רעות, זאת אומרת, המצב הזה גורם לתוצאות רעות לחכמים ולבלתי חכמים. וזה לא נכון. לחכמים זה גורם למצב לא טוב. לבלתי חכמים, מה גורם למצב לא טוב? זה שהחכמים לא לומדים, זה גורם לבלתי חכמים לא ללמוד? למה כן? אבל קודם כל להבין את השאלה. הבנתם את השאלה? הרמח"ל אומר שהתוצאה של היות החכמים לא לומדים, אחת מהתוצאות היא שהבלתי חכמים לא מבינים. אבל הבלתי חכמים לא מבינים ללא קשר לחכמים. הבלתי חכמים לא מבינים כי הם לא מסוגלים לקלוט את הפשטות.
איפה מפה רואים את זה שזה מהחכמים
דווקא? אז אני אקריא עוד פעם את המשפט עם התרגום שלנו. ואולם, תוצאות המצב הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. כי גורם, המצב הזה שהחכמים לא לומדים והבלתי חכמים לומדים, גורם שמאלה, מחכמים, ומאלה יחסר חסידות אמיתי. אבל מה גורם לחיסרון בתפיסת החסידות, זאת אומרת האידיאלים התורניים אצל הבלתי חכמים? מה גורם להם לא להבין מהו האידיאל? זה שהם לא חכמים. אבל מה רמח"ל אומר פה במשפט הזה? מה גורם להם? יפה, זאת השאלה.
בגלל
שהם רואים שהבלתי חכמים זה לא מלמד את המקום, אז אולי זה מה שגורם החכמים להבין שאין מה לתת. לא, לא. זאת אומרת, יש כן סיבה משנית, אסוציאטיבית, למה החכמים לא לומדים מוסר ומוסר. אבל הסיבה הראשונה, כי הם חושבים שאין מה לעיין. סיבה שנייה, כי הם חושבים מי לומד את הדברים האלו, על פי האסוציאציה, שמי לומד? אנשים לא חכמים. אבל אני חכם, אני לא צריך את זה. כן? אבל הרמח"ל פה אומר, והוא גם הפוך, הוא אומר, מה שגורם לבלתי חכמים לא לתפוס מערך הסידות, זה שהחכמים לא לומדים. מה הקשר? אבל זה שמעת כבר, נכון? עכשיו את מבינה את זה. פעם הרביעית. שאלו, משהו
כזה.
יפה מאוד, מצוין. איך תזכיר לי איך
אומר?
תחייה. ככה, אם החכמים, זה הרמח"ל גם אומר את זה בהמשך, בסגנון קצת אחר, אם החכמים ילמדו, הם ידעו איך להביא המחשות ולהסביר לבלתי חכמים, למדרגות שונות, מה זה? הם החכמים יכולים להרחיב את מעגלי המבינים מה זה חסידות והמקיימים והמשיגים את החסידות. אבל אם החכמים לא לומדים, אז הדבר מגיע למבוי סתום. קצת מובן? הסתפקות במועט לפעמים, זה גם מילה טוב. טוב. כן. לא פשוטה בכלל, לא פשוטה בכלל. זה בדיוק על זה, יפה מאוד מה שאת שואלת. זה בדיוק על זה הרמח"ל מזדעק. תלמידות ממש יקרות. כשהייתן בנות 12, עבודת השם הייתה תמימה פשוטה. גם היום היא צריכה להיות תמימה. אבל אתן כבר לא תמימות. זאת אומרת, עבודת השם זה לא משהו פשוט, זה משהו אני רוצה להביא השוואה, אולי לא השוואה מלאה, אבל השוואה. אולי נתחיל מהשוואה כזאת. היום, למשל, יש, נגיד, בעזרת השם תתחתנו ותביאו ילדים לעולם ותקימו משפחה, ואז צריך האבא ואמא לחנך את הילדים. או בואו אפילו לפני חינוך הילדים. צריך אבא ואמא לבנות יחסים ביניהם, יחסי אמון ואהבה ונתינה הדדית. והיום יש כל מיני חוגים שעוזרים לאנשים. זאת אומרת, כדי לבנות משפחה בריאה ושמחה צריך חוכמה. יש, זה יכול לקרות במקרה. אבל ברוב זה לא קורה במקרה, וצריך חוכמה לעשות את זה. אם בעבודת הזוגיות צריך חוכמה, וזה לא פשוט, אני לא רוצה להרתיע אף אחד. זה חשוב, וזה טוב, וזה דבר נהדר. אני תמיד אומר ששלוש החלטות מצוינות החלטתי בחיים שלי. ההחלטה הראשונה הייתה להגיע לארץ, ההחלטה השנייה זה היה ללכת ללמוד אצל רב ציודה, במרכז הרב, ההחלטה השלישית זה היה להתחתן עם אשתי. זו ההחלטה מאוד מאוד מרכזית. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל זה דורש עבודה. כדי להפוך שני אנשים מאוד שונים ליחידה אחת, זה דורש הרבה חוכמה. אם איילת השחר, אם זה דורש חוכמה, על אחת כמה וכמה לעבוד את הבורא דורש, העבודה הזאת דורשת חוכמה. אם לגדל ילדים דורש חוכמה, אם להיות, אני יודע מה, פקידה, זה דורש סוג מסוים של חוכמה, על אחת כמה וכמה לעבוד את הבורא, זה דורש חוכמה, זה לא משהו פשוט בכלל. על זה מזדעק הרמח"ל. הוא אומר, אם לא לומדים את הדברים האלו, אז המושגים מתקבלים בצורה מסולפת, חיצונית, נמוכה ושטחית. ואז הם פשוטים, כן, זה פשוט. וזה בכלל לא פשוט. אנחנו נגיע, אני רק אזכיר דבר אחד. אהבת הבורא. אנחנו מורגלים באהבות. מה היה האהבה הראשונה שבן אדם חווה? מה? במיוחד אמא, כן? אהבת אם. עכשיו, מצד התינוק, הילד, הרך, אהבת אם היא כל כולה קבלה מצידו. הוא לא יודע שהוא נותן משהו. הוא מצידו, הוא זקוק. יש לו צרכים חיוניים, והוא מקבל אותם מאמא, ואמא היא מקור החום, מקור התזונה, מקור החום הרגשי. אהבה. כן? עכשיו, איך אפשר לאהוב דבר שאנחנו לא רואים, לא חשים, לא שומעים, אין לנו דבר מופשט. איך אפשר לאהוב את אלוהים? קצת מובן השאלה, אם השאלה הזאת היא לא מובנת, לא עכשיו, אבל אחר כך ננסה להעמיק את השאלה. כי זו שאלה מרכזית. למה צריך ללמוד מוסר? למה צריך ללמוד על אהבת השם? כי זה לא קל לתפוס בכלל. אנחנו בכלל לא מורגלים בסוג כזה של אהבה. ההפך, הסוג כזה של אהבה היא כל כך רחוקה מהחוויות שלנו. אז אי אפשר להשיג את זה בלי לימוד, זה לא פשוט. ובאמת, טוב, בוא נמשיך, בסדר? יש סוג של אהבה טבעית, יש, אבל בשביל זה, בשביל אהבה טבעית, נגיד, אם בן אדם גדל באווירה כזאת, במרקם תרבותי כזה, שבו זה פשוט הקיום של הבורא והקשר עם הבורא, אמונה תמימה כזאת, אז יש גם אהבה תמימה. אבל אהבה היא קשורה בדעת. אני אוהב, אני יכול לאהוב רק מה שאני יכול לדעת. מה שאני לא יודע, אני לא יכול לאהוב. אז אם אני יודע את הבורא בצורה תמימה, זה בסדר גמור. אבל אני מעז לומר שבדורות האחרונים, בדור שלנו, בדורות האחרונים, זה לא פשוט, גם אמונה, גם הכרת הבורא, שהבורא קיים, בצורה ברורה, בהירה, ודאית, זה לא פשוט. זה דבר שצריך לבנות אותה, צריך לבסס אותה. בלי זה אין אהבה. בסדר? טוב. אז אומר הרמח"ל, אני חוזר, זה המשפט האחרון שלא קראנו לפני שבוע, בחלק, בסיבה הראשונה למה חשוב ומאוד מושא באמונה, החסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו, צריך למצוא את זה בספר, כי זה דבר פשוט. עכשיו הרמח"ל מצטט משפט בארמית, כי זה דבר פשוט. מילתא דלא רמיה עלי דאנש לאו עדתה. טוב, בסדר? יש לנו הסכם, תלמידות, מה הסכם? מה שלא מבינו, שואלות, נכון? אני אקרא את זה עוד פעם. כי זה דבר פשוט. מילתא דלא רמיה עלי דאנש, לא, איפה? בסדר? לאו עדתה, אני אתרגם, בסדר? מילתא דבר, הדבר, דלא, שלא, רמיה, מוטל, עלי, עליו, דאנש, עליו של האדם, לאו, זה לא, עדתה, לאו על דעת, לא על דעתו. המשפט אומר דבר כזה. דבר שהוא לא מוטל האדם לשים אל ליבו, הוא לא יודע אותו. אז הגמרא מביאה דוגמה. למשל, נגיד שבן אדם, טוב, אני אביא את הדוגמה של הגמרא. דוגמה קצת קשה. לתר בעדינות. אדם צריך להוציא מים. הוא הולך, נגיד, הוא הולך בין, על דרך בין ערים, והוא צריך להוציא מים. אז הוא מוציא מים, הוא לא בהכרח שם לב בדיוק איפה הוא עושה את זה. ואחר כך ישאלו אותו, נו, בדיוק איפה עשית את זה? הוא לא ישים לב. זאת אומרת, הוא לא ידע. למה הוא לא ידע? כי זה לא מוטל עליו לשים לב בדיוק איפה הוא עושה את זה. הוא יודע שהוא לא עושה את זה על הכביש, על הדרך, הוא עושה את זה בצד, הוא עושה את זה בצנע, אבל איפה בדיוק? קצת מובן. דבר שהוא לא מוטל עליי לשים לב עליו, אני לא יודע אותו. כשזה לא מוטל עליי לשים לב מהי האהבה בכלל, אז אני לא שם לב למהי האהבה. יפה, קשוב, כתוב באמת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מיודעך. מה זה לאהוב את השם בכל נפשך? מה פירוש לאהוב את השם? מה? זה דרשה של חז"ל, נכון? זה דרשה אמיתית, מה זה אומר? מה? שאדם יאהוב את השם עד כדי כך שיהיה מוכן למסור את הנפש. אז עכשיו אני משהו אישי מאוד מאוד, הבן שלו, השם ייקום דמו, אז הוא, בהמשך השני יספר את הסיפור בשלמות, אבל הוא היה חובש בגדוד 51, בגולני, והם היו בקרבות בג'נין, וחבר למחלקה נפצע באיזה סמטה, שוכב בסמטה פצוע, והוא החובש. והם נתקלו לאיזה מערב, זאת אומרת, הערבים יורים, כל עדר זורקים מטענים, ועכשיו זה מבחן של אהבה. כשאוהבים משהו, מה זה, אנחנו נרחיב על זה הרבה, מה זה אהבה, הבסיס של אהבה? כשאדם אוהב מישהו הוא רוצה לתת לו. ומה הדבר הכי הכי שאדם יכול לתת? מה? את עצמו. אז הבן שלנו יצא לסמטה וניסה להציל את נתניה. ואני זוכר שמעתי את הסיפור פעם ראשונה, התגובה הראשונה שלי היה, יש עוד תוספת לסיפור, לפני שהוא יצא, נתניה שכב פצוע בסמטה, איזה 50-60 מטר מהמקום שעיקר הכוח היה, והממם רצה שמישהו אחר יצא החוצה, יכניס את נתניה לתוך החצר, וששמו יטפל במתניה בתוך החצר. אז הממם צעק, וכל הכל, כולם ראו את החייל שוכב, וצועקים ככה, חובש, חובש, פצוע, פצוע, חובש, חובש, פצוע, פצוע. והממם צועק שמישהו אחר, שווייס לא יצא, שמישהו אחר יצא. אז מישהו אחר התחיל לצל, שמואל תפס אותו, שמואל היה חזק מאוד, תפס, הבחור שהתחיל לצל, אנחנו חברים טובים שלו עד היום, כי הוא אחרי זה הוא לקה בהלם קרב, הבחור שהתחיל לצל, הוא גדול, שמואל לא היה גבוה, הוא היה מאוד מוצק, אז הוא תפס את אותו בחור בחולצה, הפיח אותו לקיר, ורץ החוץ, לתוך האש. אהבה. עכשיו, איך קוראים לך את הסרט?
זהבה.
כן. אז זהבה אמרה, בפשטות, מה זה לאכול בכל נפשך, אפילו באים לתלוש על זה, המילים יפות. אבל תנסו לחשוב, מה זה לתת עד כדי כך. ובעזרת השם, פעם, תגיע הביתה, תהיה אמא מצוינת, וילדים חמודים, ואת מגיעה הביתה, מאיזה יום עבודה, או יום של עשייה, של דברים חשובים, ואת מגיעה הביתה, ואת זכותה, ואת רוצה לנוח קצת, את רוצה לשתות, לא יודע, קוסטי, קוסקפה, לא יודע מה את שותה, כן? והתינוק בוכה. אז ברור שאת ניגשת, אבל בלב מלא אהבה, או קצת... למה הוא בוכה עד פעם? מבין את הדוגמה? זה לא פשוט. המילים הן פשוטות, ואהבת את שם לוקחה בכל לבבך, בכל נפשך, מה זה בכל נפש, אפילו יטול נפשך, כולם יכולים להגיד את המילים אלף פעמים, זה לא פשוט. לחוות את זה. להיות שם. להיות במקום שאני מוכן לתת, 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 עד כלות הנפש. ואז לתת עוד קצת. זה דורש הרבה עבודה להגיע למדרגה כזאת. ומה זה לאהוב את השם בכל לבבך? נו, זהבה, מה זה בכל לבבך? מה? יצר טוב, יצר רע. זה מאוד פשוט. אני מבין מאוד, מה זה לאהוב את השם עם יצר הטוב? מה זה לאהוב את השם עם יצר הרע? טוב, אני יודע שזה קשה. זאת דוגמה של שאלה מופשטת בשבילכם, כי אין לכם יצר הרע. אתן כולכם טהורות כמלכי השרת. אבל תנסו לדמיין לזה שיש לאנשים יצר, מה זה לא אוהב את השם ביצר הרע, ריבונו של עולם? מה זה לא אוהב את השם ביצר הרע? לא, זה לא יצר הרע. יש קשיים, אני לא מתכחש לזה, מה? יפה מאוד ספיר, נכון ספיר? עכשיו, נכון שזה לא פשוט? יפה מאוד, יפה. יש לך יכולת להביא לה... הביאה בפרצות, בפנים אותה. לא, היא צודקת. היא אומרת, זה ממש לא פשוט. כן? אני אתן דוגמה קלה, פשוטה. כן? האמת שאני, אין לי הרבה, הרבה משיכות לאוכל. מה שאין לי, אני אוכל לא מדבר עליי חוץ משוקולד. מה אני יכול לעשות? אני לא אוכל הרבה שוקולד, אבל... אז בוא נגיד, אם אני בדיאטה, ובדיוק מביאים איזה עוגת שוקולד, אז אני אשתמש בכוח הרע שבי לעבור את השם, אני אוכל את עוגת שוקולד עם כל הלב, נכון? לעבודת השם. מה זה להשתמש ביצר הרע לעבור את השם? כשזה צריך בירור, קודם כל, מה זה? ואיך עושים את זה? ומה זה בכל מאודך? נו, זהבה, מה זה בכל מאודך? יפה מאוד. אני לא, זה מחוקת כבר, אבל בסדר, נקבל את הדרשה הזאת. יש עוד, כן? את לא יודעת, לא? אז בכל מאודך, אבל גם בכל הרכוש. אז מה, אם אני כבר מסרתי את הנפש, ואני כבר משתמש ביצר הרע, אז מה זה כל כך קשה להשתמש ברכוש? מה זה הציווי הזה? כל הדברים צריכים בירור. כן, זה פשוט. ככה, איילת השחר, זה עבודת השם, זה דבר פשוט. אז אומר הרמח"ל, זה הסיכום של הסיבה הראשונה. מילתא, דבר שאדם לא מבין שזה מוטל עליו לדעת, הוא לא יודע אותו. אם אתן לא יודעות שיש לכם חובה לא רק לאהוב את השם, לפני שאוהבים את השם, יש חובה לאהוב את השם, אבל כדי להגיע לאהוב את השם, מוטלת עליכן החובה לדעת מי הוא השם, מהו השם. אז דבר שלא מוטל אדם, שאדם לא מבין שמוטל אדם, הוא לא יודע אותו, הוא לא מתחיל. טוב, זה הסיבה הראשונה, למה? כן.
אבל למה אנחנו כאילו לא יודעים החכמים שמוטל לדעת?
החכמים, אלו פה, כי הם לא למדו! יש פה שני סוגים של חכמים, כן? כשדיצחה עכשיו, זהבה ציטטה לנו מהחכמים, ועכשיו זה חכמים אחרים. זה חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה. כן, ואת שואלת על החכמים פה ברמח"ל, כן. כי זה בדיוק מה שרמח"ל אומר. החכמים, גם החכמים, גם אנשים מאוד בעלי יכולת הפשטה. הם לא, בגלל שאף אחד לא הדריך אותם, שהם חייבים ללמוד את זה, הם חושבים שאין מה ללמוד, הם חושבים בדיוק כמו איילת השחר. עבודת השם זה דבר פשוט כזה. סליחה, נכון? סליחה, איילת חיין, אה. איי. בסדר? ניסיתי, זה עוד לא שבועות. עד שבועות, וינר אני יודע את השמות, בסדר? טוב, אז בסדר, את מבינה? שבלי, הם לא יודעים, הם לא יודעים שהם צריכים ללמוד את זה כדי לדעת את זה. הם חושבים שזה פשוט. עד היום, המצב הזה קיים. יש איזושהי התקדמות בזה, אבל התקדמות מינורית. טוב, בואו נתחיל את הסיבה השנייה, למה חשוב ללמוד. ואף על פי, פה בעצם היה צריך להיות פסקה חדשה, כי זה נושא חדש. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו לקיריהם, יעבור להם ולא ירגיש בהם. נקרא עוד פעם את המשפט הזה. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו של מה? של אהבת השם, של החסידות, של העבודה התמימה. כן? אז איפה ההתחלות והיסודות של עבודת השם התמימה, האידיאלית, איפה הם תמונים, איפה הם גנוזים, איפה הם נמצאים? בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. בתוך הלב שלך יש את ההתחלה. זאת אומרת, אם בנושא הראשון של ההקדמה אמרנו, יש רובדים, יש נושא בעל רובדים, רובד חיצוני, רובד פנימי. כן? יראת השם או אהבת השם הם נושאים, חסידות, עבודת השם התמימה, זה נושאים שיש להם רובד חיצוני, רובד פנימי. רובד פנימי בתורה, ורובד פנימי איפה? באדם. כדי ללמוד אהבת השם מהי, אדם צריך גם כן מודעות עצמית. הוא צריך לדעת איך להתחיל, לשים לב לאותן ההתחלות, אותן יסודות הגנוזות בליבו. בעצם כל אחד ואחד מאיתנו בהיותנו נבראים בצלם אלוקים, יש בתוכנו, בתוך הלב שלנו, מעיין של חוכמה אלוקית. כל אחד, את, יש לך מעיין של חוכמה אלוקית בלב שלך. אלא מה? אנחנו כל כך מורגלים להיות קשובים לחוץ. שאנחנו מסיחים את דעתנו לגמרי, לא שומעים, כמעט ולא שומעים מה שיש בתוכנו. אחד מהדברים, כדי להתחיל להקשיב קשב פנימית, אדם צריך ללמוד איך לשבת בשקט ולסגור את כל הגירויים החיצוניים המושכים את תשומת ליבו החוצה, ולהתחיל להקשיב זה גם דורש הדרכה ועבודה. אז, כן.
זה גם לחכמים וגם ללחכמים?
ודאי. כל אחד יש בתוך הלב שלו מעיין של חוכמה, והמעיין הזה קודם כל זה תקשורת אלוקית. קדוש ברוך הוא מתקשר אלינו בתוך ליבנו. כן? וכל אחד יש לו מעיין של חוכמה, שהמעיין והחוכמה הם מותאמים בדיוק לצרכים שלו, לאישיות שלו, למטלה שלו, לשליחות שלו בעולם. אז זה הכרחי לכל אחד להתחיל להקשיב קשב פנימי. אז הוא אומר, בואו נמשיך, בואו נחזור. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו, יסודותיו של החסידות. אם לא יעסוק בהם, אם לא יעסוק במובן הלימודי, אם לא יפתח את המודעות, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו, יראה בתוך הלב, זה יצוץ, אבל לא יכיר, לא יודע פרט של מה זה, לא יבין שזה פרט של קשר עם ריבונו שלם, של אהבת השם, של עבודת השם תמימה. יעבור עליהם ולא ירגיש בה. ראה, עכשיו יש פה משפט מורכב, כן, יש לנו את הזמן, יש לי כוח, ננסה. אני רוצה לקרוא את כל המשפט ואחרי זה אנחנו נחזור. ואני אנסה לפרק את המשפט. ראה, אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני אדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה ויקיצה, הרע והסובה וכל שאר התנועות החוקות לטבענו. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. ולא יבצרו גם כן מפסידים להם שירחיקו מן אדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. נקרא את זה עוד פעם. אין, ראה, שימו לב, אין דברי החסידות, והוא מפרט, ענייני היראה והאהבה וטהרת הלב, דברים מוטבעים באדם. רק עכשיו אמרנו שהם כן מוטבעים באדם. מה אומר עכשיו שהם לא מוטבעים? לא מוטבעים בצורה של תנועות טבעיות. לא מוטבעים עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני אדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות. אז קודם כל, מה זה תנועות טבעיות? הוא מביא דוגמות. כשינה, היקיצה, הרב והסובה. וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. יש בנו תנועות טבעיות. כמו, אני הולך להגיד משהו שלא 100% מדויק, כן? אבל בכל זאת, לא צריכים ללמד אנשים איך לישון. זה לא 100% מדויק. לא צריכים ללמד אנשים איך לנשום. זה גם לא 100% מדויק. אבל בבסיס, נשימה, שינה, אכילה, זה דברים טבעיים, זה תנועות טבעיות באדם. לא צריך, לפני שהוא יכול לישון פעם ראשונה, הוא צריך תואר ראשון בשינה. כן? אז אומר הרמח"ל, זה תנועות טבעיות. יש לנו את היסודות וההתחלות של עבודת השם התמימה בתוכנו, בליבנו. אבל אותן היסודות הן לא תנועות טבעיות. והם צריכים, כדי להוציא אותם לפועל, צריכים הרבה לימוד, כדי לזהות את היסודות ולהתחיל לבנות על היסודות האלו. ולזה הרב חלק קורא לקנות אותם. כן? טוב, תמיד אנחנו נעמוד פה, בסדר, אנחנו נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. תודה רבה על ההקשבה. Daniela Ma? Okay, good, good. באולם, כן, אוקיי, בסדר גמר. קודם כל, ממש מצוין שאת שומעת. זה מעודד את זה. אם את לא הבנת, לא משנה, כל העולם הבין, את לא הבנת, תתעקשי עד ש... עכשיו, הגמרא אומרת שמורה, הוא צריך להיות מסוגל לענות על אותה שאלה 100 פעמים. אז זאת אומרת, זכותך לשאול אותה שאלה 100 פעמים. זאת כבר בפעם 101 שאתה מתעצבן עלייך, כן? אבל אז בוא נראה. אולי, כל הדוד, התוצאות של המצב הזה,